בדקות הקרובות נדבר על תקרית הפלת המטוס הרוסי מאש כוחות ההגנה האווירית של צבא סוריה. זו עמדתה הרשמית של מדינת ישראל. אש שנורתה בתגובה לתקיפה ישראלית באזור לטקיה, סמוך לחוף הים התיכון בחודש ספטמבר. התקרית הזו עוררה מתיחות גלויה בין ישראל לרוסיה, חילופי מסרים צורמים לגבי האחריות לנפילת המטוס, וגם שאלות לגבי עתיד היחסים בין ישראל לרוסיה בהקשר הסורי, ובפרט מנגנון התיאום שאפשר עד עכשיו לחיל האוויר הישראלי לפעול נגד ההתבססות האיראנית בסוריה. שלום לצבי מגן, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית המחקר רוסיה. במבט על שכותרתו משבר הפלת המטוס הרוסי מה הלאה, שכתבת יחד עם ראש המכון, אלוף במילואים עמוס ידלין והחוקרת ורה מיכלין שפיר, מוצגת הערכה, סוג של ניתוח, לגבי השתלשלות האירועים שהובילו לתוצאה שזה אתה ציינתי. במה מדובר?
הייתה תקרית של הפלת מטוס. העובדות ידועות, אני מניח היום לכל דכפין בכל העולם. ישראל מתעקשת לטעון את מה שהיא טוענת, בצדק. ורוסים, בלי קשר לעובדות, הם מובילים את הקו הנוקשה. יש ויכוח עם מי אצלם בבית מוביל יותר מהאחרים, אבל בסיסית רוסיה כמדינה מובילה את הקו האנטי-ישראלי תוך התעלמות מעובדות. זה נתון. בתוך קו, וכמובן, במאמר צוין, לגבי מה שנקרא הסעיף העובדתי, מה באמת קרה, איך זה קרה, איך זה משפיע וכך הלאה. הפן הזה הוא כבר מוכר, הבעיה היא שזה לא עוצר שם. בסופו של דבר פה צריך כדאי לחדד כמה דברים. א', במשך פרק זמן הראשון של ימים הראשונים, זה לא רק היה נושא של הכחשת העמדה הישראלית, ואומר, האשמתה של ישראל באופן בוטה מאוד, בכל מיני חטאים שלא ביצע, אלא זה גם לובה בהשתלחות תקשורתית אנטי-ישראלית ואנטי-שמית גורפת ברוסיה, שזה כבר לא טעות ולא מקרה ולא חד פעמי. זה כבר הכרזה. זה קרה וזה לא נפסק עד הרגע הזה, זאת אומרת, זה נמשך. פה נשאלת השאלה בעצם מה השיגו בשלב הזה, כי הרי לא עצרו. ובכן, ומה שעוד לא היה במאמר, האיום לספק טילי S-300, כנראה מתממש, למרות שאני עוד לא ראיתי אותם בעין, אבל יש כביכול דיווחים על מטוסים רוסים שנוחתים בסוריה, וכאילו פורקים את הטילים. מה קורה לדעתי? הרוסים הפעילו או גלגלו מה שנקרא משבר, מגמתי ומכוון. זו הטכניקה הרוסית המקובלת. ייזום וניהול משברים, כנשק או כאמצעי לקידום אינטרסים מדיניים כאלה ואחרים במערכת הבינלאומית. עושים את זה כל הזמן. גם סוריה עצמה היא סוג של משבר שרוסיה הפעילה על מנת לפתור בעיות בגזרה אחרת לחלוטין. במקרה פרטי זה נשאלת השאלה הנפרדת, ואני אענה לה, מה מטרת המשבר? אבל הוא מתרחש בגזרה ישראלית, מול ישראל. אגב, מחיקה לחלוטין של כל ההישגים שישנם, שהיו עד לאחרונה. זאת אומרת, בין לילה פתאום המשבר הזה מוחק את כל ההבנות שהיו, ואני מניח שלפחות בחלקם מתקיימות. במשבר הזה היו כמה שלבים, ככל הניתן כבר על העריך, וזה עוד לא הסוף. אז השלב הראשון היה קודם כל להוכיח, או לטעון לפחות שישראל אשמה, ולמצוא את האשם. בשלב השני לממש את האיום החלקי הראשון, המימוש החלקי, של אספקת 300 ומערכות למדלה ועוד כאלה איומים, שזה כבר מימוש או התקדמות, זה שלב נוסף בניהול המשבר. וזה גם לא עוצר שם, משום שאז עולה השאלה לגבי מהו השלב הבא, ושלב הבא יכול להיות שימוש או אי שימוש בנשק הזה, תלוי על ידי מי, מה המשמעויות. האם כן או לא, ייכנסו לאימות ישראלי, עם ישראל סליחה, עם צהל, וזה נושא אמיתי לחלוטין, רלוונטי לחלוטין שעל סדר היום. זה מכלול הזה. הסיבה למשבר, התירוץ למשבר ברור, הסיבה בשמה מגלגלים משבר כזה, לעניות הערכתי ישראל איננה יעד. היא התירוץ. היעד בסופו של דבר זאת ארצות הברית. ומול ארצות הברית מגלגלים משבר, אגב לא פעם ראשונה. המטרה הרוסית מול ארצות הברית זה להניע אותה, להגיע לאיזשהו שיח, שעד עכשיו לא מצליח לרוסים. הרוסים מנסים איזה כמה שנים, לקדם איזשהו שיח עם ארצות הברית, מול התנגדות נמרצת מאוד של כל מיני כוחות בארצות הברית, למעשה מרבית המערכת הציבורית, ואירופה כולה מתנגדת לשינוי מדיניות כלפי רוסיה, מתנגדת לוויתורים לרוסיה בכל מיני נושאים, מול כל חטאיה היא, כמו למשל כל נושא הסנקציות, ועוד כאלה לחצים שמופעלים כלפי רוסיה, ורוסיה מתפתלת מאוד מזה 4 שנים כדי להגיע לאיש ההבנה. לצורך העניין הם משתמשים בנושא הסורי, על מנת להביא להידברות, לא הצליחו עד עכשיו, לא רוצים לדבר איתם, גם ניסו לקדם את הנושא האיראני, והיה מפגש לפני חודשיים בין שני הנשיאים, כן, טראמפ ופוטין בהלסינקי, והנושא המרכזי על השולחן, על האג'נדה היה הנושא האיראני בסוריה, ורוסים ביקשו את אותו המחיר ולא קיבלו ככל הנראה, ולכן הנושא בינתיים קרס או שווק, בינתיים. ואז פתאום יש לנו משבר חדש. אני מנחש שהמשבר הזה מוביל לאותו כיוון, זאת אומרת, לגרום לארצות הברית לדבר. מבקש לשים לב לעובדה מעניינת שארצות הברית עד עכשיו שותקת. היא שותקת בצדק, כי ברגע שהיא תשאל מה מדובר או תשמיע דעתה, אז יציעו לה לדבר הלאה. היא לא רוצה לדבר. אז לכן יש לנו פה מצב של המתנה מכל הכיוונות. הרוסים מקדמים, עושים עוד שלב, משחקים על הקצה, אמריקנים גם משחקים על הקצה שותקים, ישראלים בסופו של דבר גם שותקים. עכשיו בואו ננסה לנתח מה הולך להיות.
ועוד לפני שננסה להבין את הדרך שבה צריכה להתנהל ישראל בנתונים כאלה, עוד כמה מילים לגבי הנקודה שהזכרת קודם לכן. רוסיה בעצם משתמשת במשבר הזה עם ישראל כדי לפנות לארצות הברית בסופו של דבר.
אני חייב לחדד שוב, זו הערכה שלי.
בהנחה שהערכה הזאת נכונה, עד כמה רחוק לדעתך רוסיה מוכנה ללכת? עד כדי סף של מלחמה, כדי שהאמריקאים יתרצו לבוא איתם לאיזשהו הסדר?
רוסיה, דבר אחרון שהיא צריכה וגם יכולה לעשות, זה מה שנקרא להיכנס לאימות צבאי עם ישראל. היא לא יכולה ולא רוצה ולא תעשה את זה. לכן להערכתי לא יהיה שימוש, נאמר, מבצעי בטילים האלה נגד מטרות ישראליות. יכולים אולי לאיים, להשמיע רעשים, לעשות כל מיני פוזות מפחידות, אבל לא ישתמשו משום שאז הם יודעים היטב שתבוא תגובה. ואז אנחנו נמצאים כבר במצב של אימות, וזה לא טוב להם. ודאי גם לנו, אבל אנחנו נסתדר. והם לא צריכים, אם כבר להיכנס לאימות ובהיקף כזה מול צבא כזה, אז עדיף כבר למען מטרות יותר רציניות מאשר תירוץ נלוז של מטוס מופל. לא ראשון ולא אחרון בסוריה. לכן אני מניח שימשיכו לשחק את המשחק הזה של מה שנקרא קידום השלבים הבאים של המשבר, על מנת לגרור את הצדדים להידברות, או באמצעות ישראל, וישראל תשתתף בזה או לא, או ישירות מול ארצות הברית, או מול כל מיני כוחות אחרים, אבל הנושא הזה הוא בסופו של דבר לא יביא להחתי לאימות ישיר. מה ישראל צריכה לעשות? ישראל בסופו של דבר חשוב לה לשמור על היחסים התקינים עם הרוסים. נכון לרגע זה, לא בכל מחיר, לא בכל מחיר. בוודאי לא במחיר של שינוי המצב האסטרטגי בסוריה. זה המחיר שישראל, זה הקו האדום. ולכן ישראל תמשיך לקדם את יעדיה היא, זאת אומרת, להבטיח את עצמה מפני התבססות איראנית בסוריה ושליחיה. היא תעשה כל מה שנחוץ, כולל כניסה לאימות יזום, היה ויהיה צורך, אם מפריעו לה. אבל מצד שני, היה והתאפשר, ישראל יש לה אינטרס בסופו של דבר לשמור על איזשהו פרופיל סביר של יחסים עם הרוסים, גם לאורך זמן, כי ברור שרוסיה לא הולכת לשום מקום, ככל הנראה, לפחות בשלב הנוכחי, היא תישאר בסוריה, כלומר, תישאר על גבולותינו, ואנחנו לא רוצים עימות עם עוד שחקן קשוח מהסוג הרוסי, נוסף למה שיש לנו כבר באותו הגבול הצפוני. אז ישראל צריכה לשאוף לאיזושהי סיטואציה של הורדת הפרופיל, וזה מה שהיא עושה. ישראל מגיבה מעט מאוד, משמיעה מדי פעם הצהרות או הודעות לגבי המשך הקשר והמשך הדיאלוג עם הרוסים היה ויווצרו התנאים, ולא מאיימת. אבל בעקיפין היא מאיימת במובן זה שהיא אומרת שהיא לא תעצור. אלה הקווים הדומים כפי שציינתי קודם לכן. מה שיעשו הרוסים, אז מעבר למה שכבר אמרתי, שינסו כביכול להשתמש או להשמיש את האיום, שהם לא ינסו בפועל, הם ימשיכו לחפש את ההזדמנות לדבר עם האמריקנים, ולא ילך, לא ילך. בכל אופן יכולים גם להקפיא את המשבר ולעורר אותו בכל רגע נתון גם בהמשך, שזה בהחלט לא מבוטל. יש עוד מימד שמדברים עליו לאחרונה, אנחנו מדברים עליו מהרגע הראשון, שזה לא כולם תמימי דעים לגבי הנושא הזה בתוך רוסיה. זאת אומרת, יש כביכול אימות בין המערכות, המערכת המדינית למערכת הצבאית, שהמערכת הצבאית, כלומר משרד ההגנה ואליש אימו, מובילים את הקו הנוקשה הזה. יש לזה רגליים, יש לזה בסיס, אבל אין לזה הוכחות, כך שעדיין מוקדם לדבר. לא מן הנמנע.
תודה רבה, צבי.
תודה רבה.